דף כ"ד עמוד ב' במשנה למעלה. אומרת המשנה, מרחיקים את האילן מן העיר 25 שמה. כפי שרשי מזכיר, הגמרא תגיד שיש מושג שנקרא נוי העיר. לפי שנוי לעיר כשיש מרחב פנוי לפניה. זה היופי של העיר. אז צריך לדאוג שיהיה מקום פנוי בשיעור 25 אמה, כי זה היופי של העיר. ובחרוב ובשקמה 50 אמה. ואם זה העצים כאלה שיש להם ענפים מרובים, אז הנוי של העיר ש50 אמה יהיה פנוי. אבא שאול אומר כל אילן רק 50 אמה. אבא שאול אומר שאילן שלא נותן פרי, אז זה גנאי לעיר שהוא נמצא בכניסה לעיר, ולכן צריך לכל הפחות שיהיה רחוק 50 אמה. ואם העיר קדמה, מה קורה אבל באופן שקודם היה פה עיר ואחרי זה הוא נטע את האילן הזה שלא בהתר, קוצץ ואינו נותן דמים, קוצץ לו את האילן ולא מקבל על זה כסף. ואם אילן קדם, אבל אם קודם היה אילן ורק אחרי זה בנו שמה את העיר, אז הדין שהוא קוצץ אבל ונותן דמים, צריך לשלם לבעל האילן שטח שלו, והשטח שלו היה מקדמה דנה. עכשיו באו ובנו פה עיר, צריך לקצוץ ומשלמים לו על זה. ספק זה קדם, ספק זה קדם. אם אנחנו לא יודעים מי קדם, העיר או האילן, קוצץ ואינו נותן דמים. זה המשנה. שואלת מיד הגמרא, מה היא טעמה? מה באמת הסיבה שיש לנו דין של מרחיקים את האילן מן העיר? עד היום ידענו שיש עניין של נזיקין, אבל מה העניין של הרחקת אילן מן העיר? עונה הגמרא, אמרו לה משום נוי העיר. כן, יש עניין שיהיה מרחב פנוי לפניה, אז כיוון שזה טובת העיר צריך לקצוץ את האילן. אני לא נוגע בזה כרגע כי אנחנו לא מתבהר לנו פה על איזה אילן מדובר פה. אילן מאכל, אני חושב שזה לכאורה לשון המשנה. המשנה אומרת מרחיקים את האילן מן העיר 25 שמה, על איזה אילן המשנה מדברת? על פניו על אילנות של מאכל. אחרי זה כתוב ובחרוב ושקמה. חרוב ושוקמה זה ודאי חרוב ועץ מאכל. אבא שאול אומר כל אילן סרק, אבל פשוט מדברים על אילנות מאכל. ועל זה אומרת המשנה שאם היה פה אילן שאפילו שהאילן קדם לעיר, אני לא מדבר על נטייה של אילן שנעפה שלא קדים, אפילו נטייה קדים יש דין שקוצץ, על אף שאנחנו יודעים שלהוריד עץ מאכל זה דבר מאוד לא פשוט. ולא כתוב פה במשנה שצריך לייבש אותו, הרי אנחנו למדנו שאם הוא לא נותן פרי בכמות מסוימת, אז שם כבר דיברנו משהו בבבא קמא בצדיק א', אבל פה זה לא מופיע. לא יודע. אני אומר לא יודע, כיוון שלמעשה יש תוספות שנמצא בדף חבב עמוד א' למטה. ותוספות שמה שואל, ואם תאמר ואתנן במתנית אם דקוצץ ונותן דמים, כך שואל תוספות בדף חבב עמוד א', חבב עמוד א' למטה, תוספות האחרון שם בסוגיה. אבל תוספות שואל, ויש לומר דיקה לאוקמי באילן סרק, אז בתוספות נראה שאפשר לקיים את המשנה שלנו באילן סרק ולא באילן מאכל. אני לא יודע, מאוד לא מסתדר עם דברי תוספות, אבל נשתדל לבאר את זה שם. אז מה תוספות אומרת? זה לכאורה המקרה של המשנה מדבר במפורש חרוב, ועד כמה שאני יודע זה עץ מאכל. אבל בכל אופן, אם נעמיד את זה באילן סרק קצת יהיה יותר קל לנו ללמוד את המשנה. אם לא, אז כתוב פה דין מאוד מחודש, שאפילו שאנחנו יודעים את חומרת הדבר שיש לנו באילן שיסודו אילן מאכל, ועם כל זה כשאנחנו מדברים על עיר בארץ ישראל, עיר בארץ ישראל, אמנם יש ראשונים שרוצים לומר עיר שרובה ישראל, אבל עיר בארץ ישראל זה סיבה כדי שיהיה את היופי של ארץ ישראל אפילו לקצוץ עץ מאכל. ממשיכה הגמרא ואומרת, ותיפוק לידיהן עושים שדה מגרש ולא מגרש שדה. וכידוע התורה אומרת שצריך להרחיק 2,000 אמה מהעיר. רש"י מביא את זה משנה בערכים. המשנה אומרת, ומגרש 1,000 אמה הוא, וכל 1,000 אמה אסור לעשותו שדה. ורש"י אומר, וכפר כדעתך לא שדה לבן ולא שדה אילן. התורה אומרת שלפני העיר צריך להניח 2,000 אמה, כאשר האלף הראשונים זה מגרש, מקום חלק, ואלף אמה זה צריך לעשות שדה. מה קורה אם אני רוצה עכשיו לבוא ולהפוך ולעשות את הכניסה לעיר שדה ואת החלק החיצוני מגרש? אסור. זאת אומרת שהחלק הקדמי של העיר ממילא הוא פנוי. אז בא גמרא ושואלת, אני לא מבין, אני צריך משנה מרחיקים 25 אמה? 1,000 אמה אני לא יכול לנטוע שם לפי הבנתנו אילנות. עונה הגמרא, לא צריכה לרבי אלעזר, דאמר עושים שדה מגרש ומגרש שדה, מכיוון שזה נושא השנוי במחלוקת, ורבי אלעזר חולק וסובר שרק בערי הלוויים נאמר הדין הזה של 1,000 מגרש, ואין עושים מגרש שדה ושדה מגרש, אבל בערי ישראל כן עושים. אומרת המשנה, גם בערי ישראל שכן אפשר לבוא ולעשות שדה מגרש מגרש שדה, את ה-25 שמה או 50 אני לא יכול לנטוע שם אילנות, כי זה עניין של נוי העיר. אומרת הגמרא, ולרבנה נמי דאמרי, אין עושים שדה מגרש ולא מגרש שדה אפילו בערי ישראל, עדיין אני יכול לקיים את המשנה שלנו, כי הנמי לזרעים, אבל אילנות אבדינן, והכה משום נוי העיר לא. זאת אומרת, גם עליבא דרבנן אפשר לקיים את המשנה. ואז אנחנו צריך לבוא ולומר שמה שנאמר בתורה דין מגרש זה ביחס לזרעים, תבואה, ירק, זה אתה לא יכול לזרוע שם, אבל לבוא ולנטוע אילנות אתה יכול. אומר הרבינו גרשום את ההיגיון שבדברים, בזרעים משום דקמס כזרעים לבני העיר דלומצי למדרס בזרעים. אני צריך שלפני העיר למה יהיה מגרש? כדי שהכניסות לעיר יהיו, הדרך לעיר תהיה פתוחה. ברגע שאני אאפשר שם לבוא ולעשות שדות, אז ממילא אנשים יזרעו, ואחרי זה אנחנו נאבד את הדרך לעיר. אבל כשמדובר באילנות, הרי בין האילנות אין שום בעיה ללכת, אז לא אכפת לי שינטעו שם אילנות. לכן אפשר לקיים באמת את המשנה שלנו גם על איבד רבנן, ובמגרש אפשר להעמיד אילנות. אומרת המשנה, גם שאפשר להעמיד אילנות ב-25 אמה שלפני העיר, ב-50 אמה בחרוב ובשקמה, באילני סרק וכו', שם באמת צריך להרחיק, כי צריך שיהיה מקום פנוי, לא יעיר. מה פרוש? 1,000 אמה. כן, אבל אני חשבתי שאפשר לקחת את המגרש הזה ולעשות אותו שדה, ואז אני יכול לעשות זה עד גבול העיר, כשאני מדבר על נטיות לרבנן. זה החידוש הגמרא. הגמרא אומרת שכן, הגמרא מוכיחה את זה. אומרת הגמרא, מאיפה אני לוקח? ומינה תימרא דשני בין זרעים לאילנות. על פניו התורה אומרת מגרש, צריך מקום פנוי. מאיפה אתה לוקח לחלק שזרעים לא, אבל אילנות אני יכול לעשות אלמלא דין המשנה עד הכניסה לעיר? אומרת הגמרא, דתניא, כרפף יותר מבית שעתיים שהוקף לדירה. אנחנו יודעים בהלכות שבת יש לנו רשות היחיד, רשות הרבים. רשות היחיד זה מקום שמותר לטלטל בו, רשות הרבים זה מקום שנאסר בטלטול. באו רבנן ואמרו, ישנם מקומות שבהגדרה הם רשות היחיד, אנחנו נותנים להם דין רשות הרבים כדי שלא יבואו לידי טעות. חצר, אלא אם כן עשית עירובי חצרות, מבוא אם כן עשית שיתופי מבואות. קרפף זה בעצם מקום בגינה, בתוך ביקעה. לקחתי במקום ביקעה, שביקעה זה בעצם מקום של שדות, זה מקום פנוי, והקפתי אותו מחיצות. ברגע שאני מקיף דבר במחיצות, עשיתי אותו למעשה רשות היחיד. ברגע שהוא רשות היחיד, ודאי שאפשר לטלטל בו. יש לנו שם נידון עם הקרמלי, אבל הייתי יכול לטלטל בו. באו רבנן ואמרו, אבל אם זה מקום כזה, שהוא יותר מבית שעתיים, דהיינו 50/100 כחצר המשכן, אם הוא יותר מבית שעתיים, גם כשהקפתי אותו אסור לטלטל, אלא אם כן זה הוקף לשם דירה. אם זה לשם מגורים, אז לא משנה מה גודל ההיקף, תמיד אפשר לבוא ולטלטל. באה עכשיו הגמרא ומביאה נידון, קרפף יותר מבית שעתיים שהוקף לדירה, ולמעשה אפשר לבוא ולטלטל, כי הרי זה הוקף לצורך דירה, נזרע רובו הרי הוא כגינה, ומכיוון שכן בטל ממנו שם מגורים, אסור יהיה לבוא ולטלטל בו. ניתרו בו הרי הוא כחצר ומותר. הנה אתה רואה שהברייתא מחלקת בין זרע לבין אילן. זרעים מבטל ממנו שם דירה, אילן לא מבטל, הוא הדין לדידן. מה שאמרה התורה מגרש ונאסר זה זריעה, אבל אילן אפשר לנטוע בו. אומרת המשנה, גם שאתה נוטע בתוך המגרש אילן, צריך להרחיק אותו מהנוי של העיר 25 אמה, 50 אמה כמבואר. ואם העיר קדמה, כתוב לנו במשנה, קוצץ ואינו נותן דמים. אם העיר הייתה לפני האילן, זאת אומרת שהנטייה של האילן נעשתה שלא ביתר, אז הוא קוצץ ולא מקבל על זה תשלום. שואלת הגמרא, מה ישנה גבי בור דקטני קוצץ ונותן דמים? ומה ישנה אחד דקטני קוצץ ואינו נותן דמים? בעזרת השם, דף חפי עמוד ב', יש משנה. אומרת המשנה, מרחיקים את האילן מן הבור 25 אמה. בחרוב ובשקמה 50 אמה. דין. כיוון שהשורשים של האילן הולכים ומזיקים לבור, אז צריך לדאוג להרחקה. ממשיכה אותה משנה ואומרת, אם הבור קדמה, זאת אומרת שהאילן ניטה שלא כדין, קוצץ ונותן דמים, אבל בעל הבור צריך לשלם לו על זה. ואם אילן קדם, אז בכלל אי אפשר לקצוץ. שואלת הגמרא, אצלנו במשנה מה כתוב? שאם היה מצב שהאילן ניטה שלא ביתר, דהיינו שהעיר קדמה לאילן, קוצץ ואינו נותן דמים. והמשנה בחפי אומרת לגבי בור, על נטייה שלא כדין, שאמנם אני מחייב אותו לקוץ, אבל הוא מקבל הזה את שתלום האילן. שואלת הגמרא, מה ראית לחלק? עונה על זה הגמרא, אמר רב כהנא, היינו דאם ראינשי, גדירה דבישותפי, לא חמימה ולא קרירה. אומרת הגמרא, זה הגדר. כשיש שותפים, כל אחד סומך על השני. ומכיוון שסומך כל אחד על השני, אז תמיד הגדרה נשארת, היא לא קרה ולא חמה. אף אחד לא דואג לקרר ואף אחד לא דואג לחמם, ככה זה. כי שותפים, אחד סומך על השני, כל אחד אומר, הוא יעשה.
אבל זה פני פרט, ושתקון השכון, כל אחד ידע שצר לשלם לו.
נכון. נכון.
לא, אבל יש חיל בכל העיר.
נכון.
למה איך על השני?
פשוט מאוד. כי אז כשיש לנו שותפים, אז מה הדין? הדין הוא שעכשיו צריך לקצוץ, ובני העיר ישלמו את האילן. מצוין. דפקו בדלת הראשונה ויגידו שצריך לשלם, אבל בשמחה קודם שהוא ישלם. מה התקנה אומרת? שצריכים לשלם, ודאי, כולם דתיים.
לא,
אנחנו מדברים כולם דתיים. אז מה פירוש? אבל למה שאני אשלם ראשון? ודאי שאני רוצה לשלם, אבל למה ראשון? מי זה כולם? מי זה כולם? מי זה הראשון? מי זה הראשון? זה התשובה, בגלל שאתה לא יודע, זה התשובה. אומרת הגמרא, המציאות בשטח. נכון, מצוין, כל אחד יקצבו לו 10 שקלים, ומי נותן ראשון? אני אגיד לך מה זה משנה. כי שידפקו אצלו בדלת, הוא מחפץ לו שיהיה אילן. באמת לא מפריע לי, נוי, אני מסתדר גם עם הנוי הזה, לא מפריע לו. אלא מה, צריך שלם. צריך שלם, אומר, אין בעיה, זה הלכה, אין מה לעשות, בית דין קבעו. אבל למה אתה מתחיל אצלי? קודם כל תראה לי שמוישה וארון ומחייקוס וכולי שילמו, גם אני אשלם. לא, נכון, אז ממילא, לא, אז ממילא מה שיקרה, התוצאה שתקרה, אז אנחנו בעצם באים ואומרים שבסופו של דבר האילן יישאר במקומו והכסף יישאר במקומו. יהיה כזה הכרזה, אבל מי יטפל בזה? אז כיוון שלא יהיה מי שיעמוד על זה, אז יהיה גנאי לעיר. וכאן רש"י מוסיף את המילים שלו לפני השורות הרחבות. לא חמימה ולא קרירה, שזה סומך על זה, אף כאן דמי אילן מי יתנם, אם באת להטילם על בני העיר, כל אחד אומר, ממני לא יתחילו. אני מוכן לשלם, אבל לא ראשון. ונמצא אילן עומד, והעיר מגונה, ואין זו תפארת ארץ ישראל. אם היה פה דבר שהוא מזיק, אז אנשים היו משלמים. אם היה פה דבר כזה שעכשיו אני, זה מפריע לי, אנשים היו משלמים. אבל שמדובר בענייני יופי, אז ממילא כל אחד אומר, כמו בוועד הבית וכמו בכל דבר, אני רוצה לשלם בשמחה, אבל אני לא ראשון. אחרי שהשכן ההוא שלא רוצה לשלם ישלם, גם אני משלם. והתוצאה תהיה, בסדר, אז יישאר האילן. אבל מה עם תפארת ארץ ישראל? מה עם תפארת ארץ ישראל? ולכן קודם כל אנחנו קוצצים. אז נכון, אז אי אפשר להביא כסף. בא לנו לשכוח, מדובר באדם שנטע שלא ביתר. הרי אם הוא נטע ביתר, קוצץ ונותן דמים, אבל הוא נטע שלא ביתר, אז אתה לא בסדר שעשית נטייה. ואם אנחנו נשאיר את המצב ונחכה לאסוף כסף, אז הנטייה תישאר במקומה. מה אם תפארת ארץ ישראל? אז באנו ואמרנו, כיוון שאתה לא בסדר, אנחנו קוצצים. שואלת מיד הגמרא, דבר על זה. שואלת הגמרה, ומהי קושיה? דילמה, שאני איזה כדר רבים, מאיזה כדר יחיד? שואלת הגמרה, לא מבין בכלל מה אתה רוצה? מה הקושיה שלך? שמדובר לגבי בור ואילן במשנה בדף חפי, מדובר בין שני שכנים. שמדובר בין שכנים, כל אחד חי לעצמו, שם אתה צודק. אז אנחנו באים ואומרים, אדוני, אני אומר לו לקצוץ את האילן, אבל אחרי הכל זה הרי לו גירה דילי, כשהוא נטע את האילן השורשים עדיין לא היו פה, אז זה סיבה מוצדקת לבוא ולומר, תשמע, אבל תשלם לו, הוא לא בסדר. תפל שם. והעיקרון של הדברים. והעיקרון של הדברים. כן, בסדר, זה לא נוגע אלינו, לא זה הנידון שלנו עכשיו, אתה צודק, אבל זה לא הנידון שלנו. אנחנו מדברים על זה שעשה ביתר. לא, רגע, אנחנו רוצים לדבר על זה שעשה ביתר, לא על זה שעשה ביתר. זה שעשה ביתר, לטפל בו. לא, ביתר. החלק הראשון של ביתר, בסדר. על מה? זה לא פרס. אנחנו צריכים לזכור, לא, זה הולך הפוך. אנחנו בעצם מדברים על בן אדם שיושב אצלו בחצר שלו ונוטע אילן בשטח שלו. באו רבנן ואמרו לו מלכות שכנים, כיוון שבסופו של דבר השורשים שלך עלולים להזיק לבור שלו שעדיין לא קיים, או כן קיים, לא משנה לצלוח העניין, זה משנה בנותן דמים, אבל זה לא משנה לנו כרגע. אז אמרו לו בוא תרחיב. בא ואומר, אתה יודע מה, אתה תגיד לי מה לעשות אצלי בשטח? פורט זה תקנה דה רבנן. עוד פעם, זה לא
זה, התקנה היא הייתה קיימת.
לא, זה התקנה. כשחזל באו והתיישבו על המדוכה ואמרו שאנחנו נאמר לבן אדם שהוא מוגבל בתוך השטח שלו והוא לא יכול לנטוע אילן, ולא מדובר פה על איזה מחק של שלושה צרכים או דלת אמות שדיברנו עד עכשיו, שזה... רגע, זאת אפשר לבלוע. לא, אבל צריך להבין, זאת אני יכול לבלוע. כשמדברים איתי על דלת אמות, על שלושה צרכים, בן אדם בסדר, מתחשב, יש שכנים, אז בלעתי 25 אמה? או חרוב שקמה 50 אמה? זה כל היופי שלי. אז לא שאני לא יעשה את זה. אז באנו ואמרנו, גם שהוא נטע שלא ביתר, בתוך התקנה נאמר שהוא יצטרך לבוא ולקצוץ. עכשיו חכימו, מה אנחנו מדברים? שעכשיו שאני מחייב אותו לקצוץ, אז אני אומר לו, אבל אני אשלם לו על זה.
הוא
לא גוזר, לא, זה ההבטל בין יחיד לרבים.
לא, אבל מישהו צריך לשלם לו, מישהו צריך...
השכן.
למה? אבל למה?
טוב, שזה טובת השכן. הרי כל הסיבה היא שאני לא יכול לנטוע אילן זה בגלל הבור שלך.
אבל לא היה עץ, הכל היה בסדר.
מה פוש לא היה עץ? לא היה עץ בשטח של... מה אתה?
זו דרך לגרום לשכן לרדת מחצר.
לא, אז בעצם...
אני אוריד אותם.
אז ברור שבכל דבר לא. הרי תמיד יש בידים. ובסופו של דבר... לא. אם יהיה כזה פעולה, ודאי שבידים יכנסו אותו, כמו שמצאנו בדברים אחרים. רק פה בן אדם בא ואומר, נתתי אילן, עד שיגיע שורשים זה כמה שנים, בינתיים רציתי שיהיה לי יפה. אז אנחנו באים ואומרים, אנחנו מתחשבים בו, אבל זה המשנה בדף חפי, זה לא אצלנו. לא, אבל זה פשטות הביור, אין פה הרבה מה להוסיף. כיוון שפורט זה נמצא בתוך השטח שלו, אז ככה חזל תקנו את התקנה. לא ששם יש תוספת יותר, אבל זה העברית של הדברים. רק הגמרא בא ואומרת, אצלנו זה לא דומה. כיוון שפה יש עניין של רבים, בעניין של רבים ודאי. אז אתה נהגת שלא בסדר כלפי רבים, אז קוצצים ולא משלמים, מה אתה מתפעל? עונה הגמרא. שים לב, ברשי בשורה הראשונה, אומר רשי, ומאי קושיה, מבור לעיר, למה? דהי צריך לשינוי, דדילמה שאני יזקה דרבים יזקה דיחידמה. לא חיוו חכמים לקוץ אילנו בשביל בור היחיד בלא דמים. מה כתוב פה? זה עיקר התקנה. מלכתחילה באו ואמרו לבן אדם שהוא לא איתה עצו בשדה, זה דין השכנים. אבל גם כשאני בא וכבר הוא נטע, הוא לא בסדר, אבל אם חייב אותו עכשיו לבוא ולקצוץ אילן, אז אני אומר שמלכתחילה כך תקנו שאם הוא יקוץ אז הוא יקבל על זה תשלום. אבל זה לא נכון יהיה לגבי רבים, רבים זה דין אחר. אומרת הגמרא נכון, זה באמת...
אבל
יש לא מדינה איזה... לא יצטרכו לקוץ פה. לא, על הניזק, זה לא גירי דילי. ודאי שלא, לא. זה נוטע בתוך שלו, וזה קוצץ, וזה חופר בתוך שלו. אומרת הגמרא, אלא איתמה דרב קנה, מה שרב קנה אמר, על אותה גדרה דבי שותפי, הסיפה יתמר. אם האילן קדם, קוצץ ונותן דמים. אם האילן קדם לעיר, אז לקצוץ הוא חייב, רק משלמים לו. ולאיבה להוהב ולבריש, אדמי והד הרי קוץ. מה קרה? קודם תשלמו כסף, אחרי זה אני קוצץ. זה תשובה לשאלתך. אמר רב כהנא, גדירא דבישות ולוחמימה ולא קרירה. מה כתוב פה? קודם כל קוצצים. אז מה ההבדל? ברגע שאני מחייב לקצוץ, אז כשאין לי אילן, אני כבר אשיג את שלי. הוא ירוץ מאחד לשני. אבל אם נגיד שזה יתחיל הפוך, קודם נאסוף אנחנו את הכסף ונביא לו ואז נקוט, אז ככסף לא תראה. אז שישאר האילן. וכיוון שיש פה שבח ארץ ישראל, יופי של ארץ ישראל, אז הוא קוצץ, אחרי זה נדאג בכסף. יש לנו איזה מושג, יש מושג שנקרא שמנהג עדיף על דין. מאיפה לומדים את זה? יש דין, שאם אדם נותן לך הלוואה צריך להחזיר. מה המנהג? לא להחזיר. הנה אתה רואה שההלכה מנהג יותר חשוב מדין. אני לא מבין את השאלה שלך. יש אדם לבא ממני כסף, שמעת פעם על אחד כזה שלא החזיר כסף, הלוואה? שמעת פעם כזה דבר? מה? שמעת על דבר כזה?
אז מה, באמת פוסקים הלכה
מראש? יש בעיה, יש פה עיר, יש הלכה שצריך להחזיר. יהיה עיכוב, בדיוק. מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו שבינתיים יש גנאי לעיר. ודאי, בסופו של דבר אנחנו נעשה את זה. כמה שנים זה ייקח? בשנים האלה מה יהיה? עיר תישאר ככה? אז קודם כל קוצצים, זה המסר. אומרת הגמרא, למדנו בסיפה של המשנה. כן, זה יהיה התירוץ של הגמרא. ספק זה קדם, ספק זה קדם, קוצץ ולא נותן דמים. שואלת הגמרא, מה יש לה מבור שכשיש לנו ספק אמרת לא יקוץ? ופה כשיש ספק אתה אומר שקוצצים. ודאי, עונה הגמרא, הטעם דוודאי לאו למי קץ קאי סקונמי, לא אומרים לנו קוץ. אחא, בעיר דוודאי למי קץ קאי סקונמי, אומרים לנו קוץ. אי, ואם משום דמי אומרים לנו, אי תראה יושקול. אומרת הגמרא מאוד פשוט, כשהנידון היה לגבי עיר, בעיר יש דברים ברורים. קודם כל אתה חייב לקוץ, הרי גם אם האילן ניתה ביתר חייבים לקוץ, אז ממילא קודם כל תקצוץ. עכשיו יש נידון כספי, אז המוציא מחבור עליו הראיה, נו מה לעשות? אין לי עשר שירות לבוא ולשלם. אבל כשהיה לנו הנידון לגבי בור, שם הרי אם הנטייה של האילן הייתה ביתר, אז בכלל לא קוצצים. אז גם כשהמצב הוא מסופק, המוציא מחבור תוכיח שמוטל עליי לקוץ, לכן לא קוצצים. לא עושה את
זה. אם היו
אצלי,
ועכשיו
הוא הקים את העיר. נו. למה אתה יודע? כן. למה הוא עבר תחת לקוץ? ארץ ישראל. זה לא, הכל מתחיל הפוך. יופי של ארץ ישראל זה כבר לא מעניין אותנו, הוא לא בסדר. בעל העיר לא היה צריך לקרב, לצורך העניין, לא היה צריך לקרב את העיר, זה לא תשובה אבל. יופי של ארץ ישראל, תפארת ארץ ישראל. זה בדיוק מה שהגמרא מסבירה. יש פה עניין של רבים, וכשזה נוגע לעניין של רבים, וכשהשיקול הוא תפארת ארץ ישראל, אז כל השיקולים מסביב לא קיימים. אומרת המשנה, מרחיקים את הגורן קבוע מן העיר 50 אמה. הגמרא תברר לנו מה זה נקרא גורן קבוע. הרעיון שבזמן שהוא זורה את התבואה, אז המוץ מתפזר ומזיק לאנשים שהולכים שם, מייבש את הזרעים. לכן מרחיקים את גורן קבוע מן העיר 50 אמה. גם אדם שיש לו שדה בשלו, לא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו, אלא אם כן יש לו 50 אמה לכל רוח. הוא מרחיק מנטיותיו של חברו ומנירו בכדי שלא יזיק. תכף נבהר את זה בגמרא. אבל ניר פירושו של דבר שבקיץ, אחרי הקציר, חורשים את האדמה, הופכים את האדמה כדי שכל מה שנשאר לא יטיל עוד שורשים, אלא יתייבש. ועכשיו שיכנס המוץ לתוך אותו ניר, זה מזיק. כשזה נוגע בגידולים זה פשוט. זה מייבש את הגידולים. אומרת הגמרא, מה ישנה ראשון, מה ישנה סיפה? בהתחלה אתה מדבר איתי על 50 אמה. בסיפה המשנה מדברת על בכדי שלא יזיק. בכדי שלא יזיק זה שיעור אחר. זה יכול להיות הרבה פחות מ-50 אמה. עונה הגמרא, אמר הבא, הסיפה תן לגורן שאינו קבוע. הראשון מדברת בגורן קבוע. שסביר לי בבקשה, היחידה מגורן שאינו קבוע. אמר רבי יוסי בר חנינא, כל שאינו זורה ברחת, מה שהוא לוקח עם הכלי, עם הרחת, הכלשון הזורה ברוח, ומתפזר למרחק יותר רב, שם באמת הרוח נופת אותו 50 אמה. אבל אם זה שהרוח בעצמה, בלי שהוא יזרוק את זה באוויר, אז המרחק, בכדי שלא יזיק, זה יכול להיות הרבה פחות מ-50. אומרת הגמרא, רב אשי אמר תירוץ אחר. המשנה אומרת דין אחד, מה טעם כאמר? מה היא טעם המרחיקים גורם גבוה מלאי 50 אמה? כדי שלא יזיק, זאת אומרת שלא יזיק זה אותו שיעור, זה 50 אמה. מייטי וישות הגמרא למדנו בבריית, המרחיקים גורם גבוה מלאי 50 אמה. וכשם שמרחיקים מן העיר 50 אמה, כך מרחיקים מגלואיו, מקישואיו ומנטיותיו ומנירו של חברו 50 אמה כדי שלא יזיק. זה לא רק כלפי העיר, זה גם כלפי שכן. בישלמה לרבה שיניחה, נפלא מאוד. כי בעצם זה מה טעם כאמר. למה 50 אמה? כדי שלא יזיק. אלא להבאי יש 50 אמה ויש כדי שלא יזיק. קשיא, המשנה מחבר, הברייתא מחברת את זה בבת אחת. אומרת הגמרא, ירה טובה קשיא. ושוב מברר את הגמרא, בישלמה מקישואיו מדלואיו דאזיל אבקה, הולך אותו מוץ ועתי בליבי נופל על הפרח ומצילי, וממילא זה מייבש אותו, אז אני מבין מה הנזק. אלא מנירו המים, מה קרה? אז נופל המוץ בתוך החרישה שלו. הרי מוץ זה בסך הכל עוד סוג של זבל, אז זה טוב מאוד, זה מזבל לו את השדה. אמר רבא בר זבא ויתם רבא בר טובים, מפני שעושה אותו גלל, אומר תוסות למעלה, וזה גם דברי רש"י, אף על גב דגלל משביח הקרקע, כשהיא כולה גלל מזיק, וזה אומר רש"י, מרבה לו זבל, ואחרי זה שהוא יזרע, שורף לו את הזרעים, ולכן אין לי ברירה, אלא להרחיק. אומרת המשנה, מרחיקים את הנבלות ואת הכברות ואת הבורסיקים מן העיר. למה? כי כל הדברים האלה, אומר רש"י, יש להם ריח רע. אז מרחיקים את הנבלות, 50 אמה, ואת הכברות, את בית החיים, ואת הבורסיקי, את המקום ששם מאבדים מורות, מן העיר 50 אמה. אומנם, הלבוש ביורה דעה בשין סמכי אומר, שבבית הכברות מה שאנחנו מרחיקים הסיבה היא, וכדי שבן אדם מסתובב בעיר, כל רגע הוא יזכר במתים שלו, זה עושה לו מאוד רע, אי אפשר לחיות ככה. אז מרחיקים את זה מהעיר, שכל הזמן לא יהיה כל הזמן רואה את המת שלו לפניו. שואל שם השח במקום, אבל משמע במשנה שזה מקשה אחת. נבלות כברות בורסיקי וזה טעם של ריח רע. אז באמת הבאר הטב אומר, כן, אבל בבית הכברות, אנחנו יודעים שאפשר לסבור את המת בצורה כזאת שזה לעומק, ששם אין ריח רע. אז מה באמת הסיבה שמחיקים את בית הקרות? לכן הוא לוקט את הטעם שלא יצטער במותיו, או כמו כהנים, תומעה, שלא יסתובב בעיר, ולכן מרחיקים את זה מתוך העיר. מה? נבלה, נבלה. מתנבלת בהמה, החיים הסתובבו סביב בקר, סביב בהמות. כן, אז מה אתה עשה איתה? אז צריך לשים אותה בית הקרות, בבית הוא לא יכול להשאיר את זה, אז מה האופציות שלו? מחוץ לעיר, כאיזה מרחק, אז לא בתוך, 50 אמה. ממשיכה המשנה ואומרת, אין עושים בורסיקי אלא למזרח העיר. כפי שרש"י מבאר, הרוח המזרחית היא הרוח העדינה שברוחות, ולכן זה לא מוליך ריח, אז לכן המקום הנכון זה 50 אמה מאותו צד מזרחי. לרש"י אומנם היה קושי, פעמים מצאנו בענבי שהרוח המזרחית מוגדרת כרוח קשה, אז לכן הוא מקדים ואומר, אלא אם כן בא לפורנות, אבל כדרכה היא חמה ומנשבת בנחת, הוא מביא את הפסוק מיונה. תוספות אומר, בגלל שהרוח המערבית שהיא עזה תסלק את הרוח המזרחית, לכן בחרנו את הצד המזרחי. רבי עקיבא אומר, לכל רוח הוא עושה חוץ ממערבה. הגמרא תסביר שבמערב שכינה נמצאת. המרחיק, ששם המרחיק 50 אמה, ומרחיקים את המשרה מן הירק. אני לא רוצה עכשיו לעכב, הגמרא מיד תדון בדברי רבי עקיבא על מה הוא מדבר, שברוח מערבי בכלל לא, או בהרחקה כן. מרחיקים את המשרה מן הירק, דיברנו דף י"ח. המשרה אמרנו זה מקום ששורים בו פשטן, כשהירק יונק משם זה הורג אותו. את הקרשינים מן הפצלים, את החרדל מן הדבורים, כי באים הדבורים, יונקים מהחרדל, ואחרי זה חריף להם, הם אוכלות את הדבש על עצמם. ורב יוסי מתיר בחרדל, וכפי שכבר ביארנו במסקנת הסוגיה, שרב יוסי ורבנן חולקים עם על המזיק להחריק את עצמו, על הניזק. רב יוסי אומר על הניזק, ולמעשה רב יוסי חולק על כל הדינים במשנה. רק הוא פונה לרבנן בדין האחרון, גם אתם רבנן שאומרים שעל המזיק תודו בדברים שהדבורים מזיקות גם את החרדל. אז יאמר לו בעל החרדל לבעל הדבורים, עד שאתה בא אליי בטענות, תרחיק אתה את הדבורים שלך. רק ענו לו רבנן, לא, הדבורים לא מזיקות את החרדל. כפי שביארנו שם, כי הם לא מגיעים לזרע, לפרח, הם לא יכולים להיכנס. ומה שהם עושים בעלים זה חוזר וגודל, זה לא נקרא מזיק, ולכן, על המזיק, להחיר את עצמו, בעל החרדל. איבאלו מסתפק את הגמרא. רבי עקיבא היכי קמה, לכל רוח הוא עושה וסומך, חוץ ממערבה ששמה דמרחיק נון עמה ועושה, עוד הילמה, לכל רוח הוא עושה בתנאי, הוא מרחיק 50 עמה. ורק אז הוא עושה בורסיקי. חוץ ממערבה, זה לא עושה כלל. אומר דוגמא תשמע דתניה במפורש רבי עקיבא אומר לכל רוח הוא עושה הוא מרחיק 50 אמה חוץ ממערבה דאינו עושה כל עיקר מפני שהיא תדירה. אז במערב אי אפשר לבוא ולעשות בורסיקי. הוא מיד מברר את הגמרא, אמר לרב ולרב נחמן, מה היא תדירה? אילה אם התדירה ברוחות הכוונה היא ששם זה המקום הפעיל של הרוחות. ואמר רב חנן ברבא, אמר רב, דלת רוחות מנשנות בכל יום ורוח צפונית מנשבת עם כולן, ולמה? שלמלא כן אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת. ורשי מזכיר את הגמרא שדיברנו ביבמות, שהרוח הצפונית היא הרוח המתוקה, וכיוון שהיא ממתקת את שאר הרוחות, לכן הקדוש ברוך הוא סידר בחוכמתו יתברך שזה כל הזמן יבוא עם כל רוח, ובזה נותן לעולם להתקיים. אומרת הגמרא, ורוח דרומית קשה מכולן, ואלמלא בנץ, מלאך ששמו, כיוון שהוא נראה כמו נץ, שמעמידה על ידי כנפיו, מחרבת את העולם. שנאמר כתוב ביוב, מבנתך יעבר נץ, יפרוס כנפיו לתימן. יעבר זה מלשון עבר, מי ייתן לי עבר כיונה, כנפיים. ממילא, יפרוס כנפיו לתימן, לצד הצפוני. נו, אז עד רכוש על הדוכתה, אלא מה היא תדירה? אז מה נאמר על הרוח המערבית שהיא תדירה? עונה הגמרא תדירה בשכינה. דאמר רב שועה בלוי, בואו ונחזיק טובה לאבותינו, לאנשי כנסת הגדולה, שהודיעו מקום תפילה, כי אחרת היה צריך רק לכוון ליבו. אבל הם גילו לנו לאן צריך להתכוון בתפילה. לאן? לצד המערבי. מאיפה הם לקחו את זה? דכתיבו צבא השמיים לך משתחווים, בוא ותסתכל על הבריאה. לאן פונה צבא השמיים? לצד מערב, כי הרי ממזרח עולה השמש ומשתחווה למערב. אז ממילא מסתום משם מקום השכינה. הוא מיד שואל את הגמרא, מתקיף לרווח הבא יעקב ודילמה כבד שנוטל פרס מרבו וחוזר לאחריו ומשתחווה. כשאתה נכנס אצל האדמור אתה לא יוצא ומראה לו את הגב שלך, את העורף, אתה יוצא עם הפנים. זאת אומרת שגם השמש אפשר שהיא משתחווה למזרח, ועכשיו היא יוצאת אחורה לכיוון מערב. איזה ראייה אתה מביא? או כמו שתוסות אומר, צבא השמיים לך משתחווים, אבל בלילה זה הולך הפוך. אז היא משתחווה למזרח, כי היא הולכת מהמערב לכפי מזרח. אז פה תוסות אומר את היסוד שיש לנו בכל מקום, אין לנו ללמוד אלא ממה שאנו רואים. אנחנו רואים ממזרח שמש עד מבוא, אז אנחנו רואים את הצד המערבי. אומרת אגב, זה לא ראייה. אומרת אגב, אתה אומר טוב קשיה, באמת צריך להבין מה המקור הראייה שרב שועה בלוי מביא לשכינה במערב. לא זז השכינה ממערב, כידוע. למה? כותל המערבי. לא זז השכינה ממערב. אנחנו גם את כל הגמרות האלה, ולכן אנחנו עושים את זה בנשים או אחת, הגמרות שזה נרחק ורחוק מבינתנו. יכלתי להביא את המערל ולקרוא ולא להבין גם את זה. גם המערשה פה לא מעריך, הבן יהודה לא מעריך בדברים. הוא קצת מדבר על הנושא הזה, בואו ונחזיק טובה לאבותינו. מה להחזיק טובה? הוא שאל, הבן יהודה יש לו שיהיה חזקה מאוד. זה הדבר היחידי שאנחנו צריכים להחזיק טובה לאנשי כנסת הגדולה. הם לא עשו לנו עוד כמה תקנות חשובות. אז הוא אומר שבעניין הזה, לאיפה להתפלל, העולם לא היה מקבל את זה. אלמלא שנאמר בכתובים, אלמלא הפסוק, וצבא השמיים לך משתחווים, אז בני אדם היו אומרים, כפיר, מה אדם בזה? מלא כל הארץ כבודו, מה זה? את מערב, מזרח, אין דבר כזה בכלל. רק זכות הפסוק, וכך הוא מביא לכם, בואו ונחזיק. אומרת הגמרא, אחד מארבע רוחות. חוץ מזה, כמו במכות מצרים, היה 10 מכות והברד היה עם כולם. כתוב אומרת הגמרא, מקיף לרב חבר יעקב, אמר לו, ורב אישי החולק, סבר שכינה בכל מקום, דאמר רב אישי, עמי דכתיב, אתה הוא השם לבדך, אתה אפית את השמיים. שלוחיך, לא כשלוחי בשר ודם, שלוחי בשר ודם, ממקום שמשתלחים, לשם מחזירים שליחותם, צריך לחזור להודיע, עשיתי שליחותך. אבל שלוחיך למקום שמשתלחים, משם מחזירים שליחותם, שם הם מגיעים, שם נמצאת השכינה, שנאמר, התשלח ברקים וילכו, ואמרו לך איננו, יבוא ויאמרו לא נאמר, אלא וילכו ויאמרו, ולמד שהשכינה בכל מקום. ואף רבי ישמעאל סבר שכינה בכל מקום, דתנא דבי רבי ישמעאל מנין ששכינה בכל מקום שנאמר. בנבואת זכריה, הנה המלאך הדובר בי יוצא, למוד את ירושלים כמה אורכה, כביכול חזר בו המקום, אז הוא שולח מיד ומלאך אחר יוצא לקראתו, אחריו לא נאמר, אלא לקראתו. אז מאיפה? מהצד השני. אבל השכינה נמצאת מאחורו, מלמד ששכינה בכל מקום. ואף רב ששת שאף הגינאור סבר שכינה בכל מקום. דאמר לרב ששת לשמי לכל רוח תאוקמן, תעמיד אותי להתפלל בכל רוח לבר ממזרח. ולמה משום דלת בשכינה? כי הרי שכינה בכל מקום. אלא משום דבור ומאמיני, כיוון שהמינים, עובדי עבודה זרה היו אומרים שהמקום העבודה במזרח, וכך אנחנו פוסקים בשולחן ערוך להלכה, סימן צדיק ד' סעיף ב', שגם מי שמתפלל למזרח, כמו אדמי שעומד למזרח ירושלים, אבל צריך לצדד לכיוון דרום, כיוון צפון, כפי שיבואר. אומרת הגמרא, ורבי אבאו אומר כמו רב שוע בלוי, שכינה במערב, דאמר רבי אבאו, מהי אוריה? אוויר כה, אומר רשי, אני שמעתי כך קוראים למערב בלשון פרסי, ולי נראה שכך קוראים למזרח. והיינו דאמר, אוויר כה, שהשכינה במערב, הוא פניו למזרח, נמצא המזרח אווירו. אמר רבי יהודה, מהי תכתיב יערוף כה מטר לקחיז הרוח מערבית שבאה מאורפו של עולם? תיזל קטל אמרתי, זו רוח צפונית, אז אולי נתחיל קצת מה שרשי אומר במקום, יערוף כמטר לקחים, או שרבינו דימה את התורה לארבע רוחות, כשם שאי אפשר בלוהם, כך אי אפשר לעולם בלא תורה. אורפו של עולם, רשי אומר, חופקו של עולם, השם שהשכינה במערב, ואני שמעתי, מי שיהיה לו זמן, הנה רבינו גרשום פה, אומר שזה הכל עניין, זה עוסק בתורה לשמה, הוא מרכין אוזניו לשמוע לקחי, עושה טובה לעולם כמטר זה שבא מן מערב. לעומת זה, תיזר קטל אמרתי זו רוח צפונית שמזלת את הזהב, כי הרוח הצפונית היא בעצם גורמת לשרב ואז בא רעב לעולם, וכשחסר אוכל הזהב נהיה זול. וכן הוא אומר שיש מצב כזה של זילות אגבי זהב, אז עולים זהב מכיס. כסעירים עלי דשא זה רוח מזרחית שמסלת עולם כסעיר כמו השד, וכרביבים עלי עשב זו רוח דרומית שהיא מעלה רביבים ומגדלת עשבים, משם יורד הגשם. תניא רב לזר אומר עולם, וזה כבר דיברנו במסכת פסחים במחלוקת הגדולה בין חכמי אומות העולם לחכמי ישראל, וכבר שם הדברים היו נסתרים מבינתנו, אבל אנחנו קוראים את הדברים כמו שהם. עולם להכסדרה הוא דומה, דהיינו שאין לו דופן רביעי, ורוח צפונית אינה מסובבת אלא מחיצה, וכיוון שהגיע חמה אצל קרן מערבי צפונית נכפפת מסובבת לצד צפון, עולה למעלה לרקיע, נכפפת ועולה למעלה מן הרקיע. זה בעצם מה שמקובלנו, שהקדוש ברוך הוא השאיר מקום לכופרים לכפור, ולכן מבבל, מצפון, תיפתח הרעה. המקום הזה כביכול הקדוש ברוך הוא השאיר מקום כזה, שיהיה מקום. אבל כיוון שצבא השמיים לך משתחווים, וכיוון שהשמש נקראת שמש, השמש בצד הצפונית לא מגיעה. למקום הכפירה היא לא דורכת שם. וזה אומר את הגמרא, ורב שיעור אומר עולם לקובה הוא דומה, דהיינו לאוהל סגור מכל רוחותיו, ורוח צפונית גם מסובבת במחיצה, וכיוון שחמה מגיעה בלילה לקרן מערבית צפונית, מקפת נכנסת בחלל המצוי ברקיע, וחוזרת אחורי כיפה של העולם, שנאמר, הולך אל דרום זה במשך היום, וסובב אל צפון זה בלילה, כפי שאומר את הגמרא, הולך אל דרום ביום, בכל יום מהלכת כלפי רוח דרומית, וסובב אל צפון, בלילה היא מסובבת את הרוח הצפונית. סובב, סובב, הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. אילו פני מזרח ופני מערב, שפעמים מסבתן ופעמים מהלכתן, זה תלוי. אם זה בזמן החורף שהיום הוא קצר, אז זה עושה רק במקום הדרומי. אם אבל זה בזמן של קיץ, בתמוז, שהיום הוא ארוך, אז באמת היא עוברת את כל הרוחות, חוץ מהצד הצפוני. הוא היה אומר, עתן לרבי אליעזר, הברייתא שעכשיו אנחנו קוראים, הולכת בשיטת רבי אליעזר. מן החדר תבוא סופה, שערה. זו רוח דרומית, וממזרים קרה זו רוח צפונית שמשם מגיע הקרה. מנשמת על יצן קרח זו רוח מערבית שמשם בוקע הקרח. רחב במים במוצק זה רוח מזרחי, שמשם מרחיבים וניצוקים המים. שואת הגמרא, ואמר מה רוח דרומית מעלה רביבים ומגדל את הסבים. כרגע בחפי עמוד א' למטה אמרנו שמצד דרום יורד הגשם, ואתה בא ואומר שזה מצד מזרח. לא קשה, הדאית ימטרה בניחותה, שהמים מגיעים בצורה אידיאלית, בניחותה זה בא מן הדרום, בשפיחותה, אבל כשזה בא מהחלק המזרחי זה מגיע בכעס. אמר הפחיז דמי דכתיב מצפון זהב יעטה, ושהזכרנו זה רוח צפונית, שכיוון שהיא מייבשת, אז ממילא שמזלת את הזהב, מביאה שרב, נהיה רעב, מילא הזהב נהיה זול, וכן אומר, אז אילן זהב מכיס. אמר אפם בפאפה, אמר הפחיז דמי יום שחר בית המקדש, לא הוקשמה רוח דרומית, לא יותר לא בא גשם מהצד הדרומי, שנאמר ויגזור על ימין ורעב, ויחל השמאל ולא סבעו. דהיינו, הקדוש ברוך הוא גזר על הרוח הדרומית, שלא ירד משם הגשם. מי אומר שימין זה נקרא דרום? הוא כתיב צפון וימין, אתה בראתם. אז הנה אני רואה שהימין זה החלק הדרומי, ועליו נאמר, ויגזור על ימין. אז מאז שנחרב הבית, לא זכרו לגשמים של ברכה שבאים מצידו המערבי, הדרומי.